ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מראש העמוד במשנה. לפני שנתקדם לתוך הטקסט, אנחנו נסתכל בשוליים בצד. כתבנו נושא, שלוש ארצות, זה המילות הפתיח של המשנה, ומהמשנה אנחנו נלמד אין מחאה נחשבת מחאה, אלא אם כן היא תגיע לאוזניו של המחזיק. כמובן, דיברנו מתחילת הפרק על יצירת השגת חזקה בנכס, וזה על ידי שימוש בו בצורה רגילה, באופן שאם לא היית הרוכש, הבעלים הראשונים היו מוחים. מה אתה עושה פה? המחאה זה בעל ערך רק אם זה יגיע לידיעת המחזיק. אחרת אי אפשר לצפות מהמחזיק לשמור על השטר, כי הוא לא שמע איזושהי התנגדות מבעל הקרקע. עכשיו המשנה. שלוש ארצות לחזקה, יהודה ועבר הירדן והגליל. היה ביהודה והחזיק בגליל. זאת אומרת, יש בעלים ראשונים ביהודה, והנכס שלו נמצא בגליל, או בגליל והחזיק ביהודה. אינה חזקה עד שיהיה אמו במדינה. אנחנו נסתכל ברשב"ם. הרשב"ם פה על המשנה נותן הרבה חומר, יסודות בהבנת הדברים. שלוש ארצות בארץ ישראל, כותב הרשב"ם, לחזקה. חלוקות זו מזו לעניין חזקה שלוש שנים, כלמפורש ביזין. היה בעל הקרקע ביהודה, והחזיק בגליל, שהיה הקרקע בגליל, והחזיק בה אדם שלוש שנים בלא מחאה, אינה חזקה כדמפורש תמה בגמרא דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי שאין שיירות מצויות מזו לזו. זאת אומרת, אינפורמציה, ידיעות, שמועות לא עוברות מאזור לאזור, ולא הביא מחאת בעל הקרקע מחאה. המחאה של הבעלים הראשונים לא נחשב מחאה, שהרי אין מי שיגיד לו למחזיק שמיכה זה ויזהר בשטרו, אין שיירות מצויות. הלכך, כיוון דאינו יכול למחות, אף על גב דלא מיכה, ברגע שיש מצב שהמחאה לא יעבור, גם אם הבעל הקרקע ישתוק, לא הפסיד בשתיקתו, והיה לו לזה המחזיק להיזהר בשטרו, שהרי יודע שאין בעל הקרקע יכול למחות. והחידוש בענייננו פה זה גם מעבר לשלוש השנים שבהם אדם בדרך כלל כן משיג חזקה. מה כוונת עד שיהיה עמו במדינה? הרשב"ם אומר, כאון שהיה ביהודה בעיר אחת והחזיק ביהודה בעיר אחרת, דכיוון דשיירות מצויות אבל לילה מחויי ומדלא מיכה הפסיד. במצב כזה שבעל הבעלים הראשונים נמצאים באותו מדינה, אותו אזור, הוא היה צריך למחות. ואם הוא, למה? כי אז המחאה היה מגיע לידיעת המחזיק, ואם הבעלים ראשונים שתקו, סימן שהנכס כבר לא שלהם, כי הם מחו אותו. חזרה למשנה. אמר רבי יהודה. אנחנו צריכים להדגיש שרבי יהודה חולק על התנא קמא. לא אמרו שלוש שנים, אלא כדי שבאספמיה, אספמיה זה דוגמה למקום מרוחק, הכי מרוחק שיכול להיות, ויחזיק שנה, וילכו ויודיעו שנה, ויבואו לשנה אחרת. גם פה הרשב"א מוסיף הרבה רקע. נלמד הרשב"א ביחד. אמר ביהודה, לא אמרו שלוש שנים וכו', לחלוק בה ולומר, דינן חלוקות וחזקה. מה שהתנא קמא דיבר על מדינות חלוקות בלי שמועות שעוברות מפה לשם. רבי יהודה לא לוקח את זה בחשבון. הוא אומר שאינן חלוקות וחזקה, דהיה בגלי והחזיק ביהודה, הביא חזקה. וזאת אומרת, עוד פעם, שאם הבעלים הראשונים היו בגליל והמחזיק החזיק בנכס שלו ביהודה, הוא יכול להשיג חזקה. ואפילו היה באספמיה שהוא החוק מלך שנה מארץ ישראל והחזיק בארץ ישראל, הביא חזקה, שהרי לכך העריכו שני חזקה זמן מובע של שלוש שנים, כדי שיעור זמן, שאם היה באספמיה ואם יחזיק זה בגלגל שלו שנה, ובתוך שנה הראשונה יצא הכל, ילכו בשנה השנייה ויודיעו לבעל הקרקע, ולשנה שלישית יבוא וימחה. ובגמרא מפרש אי באי רב יהודה מחה בפניו או לא, ויותר ממהלך שנה אין דרך בני אדם להרחיק מביתו. ולפי ההווה תקנו, כאילו לפי המציאות, לפי החוויה שאנשים חווים. ותאמר רבי יהודה, לא משום דתלת שנין מזדהרין יש בשדרי. וכאן הרשב"ם אומר דברים מאוד בסיסיים בהבנת דברי רבי יהודה. הטעם שבירה שמסכים שחזקה זה אחרי שלוש שנים, אבל זה לא בגלל מה שהסברנו כבר בעבר בשיטת רבנן, שאחר שלוש שנים אין ציפייה שבן אדם שומע שטרו. זה לא מה שתופס את רבי יהודה, אלא כדי מפרש, כדי שיהיה וכולי. השלוש שנים זה לקחת בחשבון מרחקים, וטעם החזקה לדידי, הטעם של חזקה שלפי רבי יהודה, דלא שווק איניש דאכלו על הערי ולא רשותי, אפילו שעה אחת ושתיק. אנשים לא הסתכלו על נכס שלהם בזמן שאחרים משתמשים בנכס שלהם והשתקעו, אלא לכך העריכו שלוש שנים, שפעמים היה המערער רחוק, אבל אי הווה המערער בעיר, הווה חזקה מיד, כי להמרינה לכמן בפרקין. עכשיו חוזרים לגמרא. מאי כסבר תנא קמא? לפני שנתקדם, גם עכשיו נפנה לשוליים, יש כותרת נושא, פס אלכסון מבנה, וסימון של שני פסים שהם מראים על סדרה מסוימת. כאן זה מבליט שלבים לברר דעת התנא קמא בעניין מחאה שלא בפניו, אי הווה מחאה או לא. מה דעתו של תנא קמא? האם אדם בעל מרא קמא, בעלים ראשונים, יכול לשבת במקומו, להגיד לחבר שלו, שמעתי שפלוני מחזיק בנכס שלי, ואני אני מתנגד, אנחנו אחר כך נראה ביתר פירוט מה בדיוק התוכן של מחאה, אבל מחאה בכל זאת. האם לפי התנא קמא מספיק שהוא יושב במקומו ולספר התנגדותו לחברים, או צריך להגיע לפני לפני המחזיק ממש? אגב, הסוגיות האלו שלא בפניו הוזכרו בתחילת הפרק בקשר ללימוד של שלוש שנים מישור המועד. בכל אופן, אנחנו נמשיך פה. מהי כסבר תנא קמא? שלבים עכשיו. אי כסבר מחאה שלו בפניו הווה מחאה. אם זה דעתו, אז אפילו יהודה וגליל נמי. גם אם זה עניין של מדינות חלוקות, אזורים חלוקים, תשב במקומך, תגיד מחאה, וזה יגיע לבן אדם שמחזיק באזור השני. אי כסבר מחאה שלו בפניו לא הווה מחאה, אפילו יהודה ויהודה נמי לא. אם מחאה שלא בפניו לא משמש כמחאה, לא נחשב מחאה, אז מה זה יעזור אם תהיה יחד איתו באותו מדינה? אבל התנא קמא אמר שזה בסדר. יחד איתו באותו מדינה זה לא מספיק, אתה צריך להגיע ממש לפניו. אמר רבי אבא במאמר, אמר רב, לעולם כסבר מחאה שלו בפניו, הוויה מחאה. אז אם כן, למה מיהודה וגליל זה לא? למה אם הבעלים הראשונים נמצאים באזור אחד והמחזיק באזור שני זה לא נחשב מחאה? וגם התוצאה שאמרנו מקודם, המחזיק לא יכול להתחמק משמירת השטר שלו אם הוא טוען שהוא קנה את זה גם כעבור שלוש שנים. אז רב אומר שלעולם כסבר מחאה שלו בפניו אבי מחאה. אז עוד פעם, למה מאזור לאזור זה לא מועיל? ומשנתנו בשעת חירום שלנו, המשנה שלנו מתייחס לשעת חירום, שדברים, אינפורמציה, שמועות, חדשות לא עוברים ממקום למקום. ומה ישנה יהודה וגליל דינקי? אם זה שעת חירום, מה מיוחד ביהודה וגליל? הקמה שמלן. אנחנו ממשיכים בראש עמוד ב', דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמו. בעניין יהודה וגליל, אפילו בשעת שלום, שאין שעת חירום, אין מלחמות או איומים, המציאות הוא שאין שיירות שמעבירים אינפורמציה, מעבירים ידיעות מאזור לאזור, אין שיירות שעוברות מיהודה וגליל וההפך. לכן דינם גם בשעת שלום כשעת חירום. יש הערה ברשב"ם, ארבע שורות מסוף עמוד א', ומה ישנה יהודה וגליל דנקית? כיוון דבשעת חירום, מיירי, אתה אומר שהמשנה מדבר בשעת חירום, הוא הדין לכל המלכיות שיש חירום בין זו לזו. ואחי אבילי למתני, כל הרצות חלוקות לחזקה בשעת חירום. אז הגמרא ענתה, למה נקט המשנה בדוגמה של יהודה וגליל? שם החידוש הוא שאבילו אם זה אינה של שעת חירום, מאחר שאין שיירות לצויות, גם בשעת שלום אין מחאה. אדם, הבעלים הראשונים נמצאים באזור אחד והמחזיק נמצא באזור השני, יהודה וגליל, אותו מחזיק חייב לשמור על שטרו, כי הוא יודע שהוא מעולם לא ישמע מחאתו של בעל הקרקע. אז כדי להוכיח בעלותו הוא צריך לשמור על השטר. לפני שנתקדם, נפנה שוב פעם לשוליים, הנושא ומבנה, צורת פפיון יופיע פה, וגם מספרנו, מספר רובאי אחד ואחר כך שניים, הם שני לשונות ברב. יש חזקה בנכסי בורח. יש בעל קרקע, בעל נכס שבבריחה ממקום הנכס שלו. אז הוא אמר כמה, הוא הבעלים הראשונים, אבל הוא בבריחה. האם ניתן להשיג חזקה? ושוב פעם, כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, השגת חזקה זה תלוי על האפשרות שיהיה מחאה. עכשיו נפנה לגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב, אין מחזיקים בנכסי בורח. הרשב"ם ממול אומר, אין מחזיקים בנכסי בורח, כלומר, אם החזיק אינה חזקה, זאת אומרת, אם אדם שהה, נגיד שלוש שנים, בנכסים של אדם שהוא בבריחה, זה לא נחשב חזקה, כי מבוש ויזיר, תיק הסבר, מחאה שלו בפניו, לא הביא מחאה. וכיוון זה לא יכול למחות, גם זה לא יכול להחזיק. וכבר ביהודה, סביר לי, דבר במדיטין, ילכו ויודיעו שנה, ויבואו לשנה אחרת, דמשמע דצריך למחות בפניו. אז השיטה הזאת כעת בנויה על ההנחה שמחס שלו בפניו לא מועילה, צריכים להגיע למחות בפני המחזיק ממש. וזה ראינו מרומז, או אפילו יותר מזה, בשיטת רבי יהודה במשנה. נמשיך בגמרא. אז בינתיים רב אמר שאין השגת חזקה בנכסי בורר, שהבעלים הראשונים הם בבריחה. לא הסברנו למה הם בבריחה, כי הגמרא תטפל בזה בהמשך. כי אמרית קמי דשמואל אמר לי, כי רב יהודה התחיל לימודיו אצל רב, ואחר פטירת רב, רב יהודה המשיך לימודיו אצל שמואל. אמר, אז רב יהודה מספר לנו, כי אמרית קמי דשמואל אמר לי, וכי למחות בפניו הוא צריך. שמואל חולק על גישתו של רב. אז מה אם הבעלים בבריחה ולא יכולים לבוא בפני המחזיק ממש? שימחה איפה שהוא נמצא. שואלת כמה, ורב, מה היא כמה שמלן? מה מטרת רב פה שאמר אין מחזיקים בנכסי בורח? האם הוא רוצה ללמד מחאה שלא בפניו לא הביא מחאה? ואמר רב, בעמוד א', יש לנו חיצים אגב, שאפשר לפנות חזרה לעמוד א', למצוא איפה זה נמצא. מה אמר רב שם? מחאה שלא בפניו הביא מחאה. אז מה זה, יש כאן סתירה בדברי רב? הגמרא אמר לא. רב, שהוא אמר מה שאומר בעמוד א', שמרינו לקראת סוף עמוד א', רבי אבא ברממו ציטט את רב שאמר שמחה שלו בפניו היא מחאה, אבל זה לא שיטת רב עצמו. מה שנאמר שם, רב טעמה דתנא קמא כמפרש. כל המטרה שם זה היה לפרש דעתו של התנא קמא שדיבר על יהודה וגליל וכו', ולא לא סביר עליה. אבל רב עצמו לא פוסק כמו התנא קמא, אלא הוא מאמץ את שיטת רבי יהודה שהיה במשנה, שמחייב מחאה בפניו, ולכן אין מחזיקים בנכסי בורח. הבן אדם הוא בבריחה, לא יכול לבוא לפה. אם הוא לא יכול לבוא אצל מחזיק בנכס, אז אם אין יכולת למחאה, אז אין יכולת להשיג חזקה. ואיקה דאמרי, אני רק רוצה להבהיר שאנחנו מדברים אין יכולת להשיג חזקה, הרי החזקה היא ההוכחה לבעלות בהיעדר שטר. אבל ברגע שאין יכולת למחות, אז אותו מחזיק חייב להיזהר בשטר גם מעבר לשלוש שנים. ואיקה דיאמרי, ממשיכים בגמרא, אמר יהודה אמר רב, מחזיקין בנכסי בורח. תשבו את מה שנאמר פה בשמו של רב ללשנה ראשונה, שהוא השנייה כתוב בפירוש ההפך, אין מחזיקין בנכסי בורח. אז נמשיך בגמרא. כי אמרית קמי דשמואל, לפי הלשנה השנייה, מה נאמר לשמואל? שרב אמר מחזיקין בנכסי בורח. ואמר לי, כשאמרתי, אומר אבידה, מספר לנו אבידה, כשאמרתי זה לשמואל, אמר לי, הוא ענה פשיטה, מה החידוש בדברי רב? וכי למחות בפניו הוא צריך? ודאי שאפשר להשיג חזקה בנכסי בורח. נכון שנכון, הבעלים הראשונים הם בבריחה, שימחו איפה שהם נמצאים, והמחאה יגיע לידיעת המחזיק, וזה וזה יחייב את המחזיק לשמוע על השטר. ואם היה שתיקה במשך 3 שנים, מאחר שמחאה הייתה יכולה להגיע לה והיה שקט, אין ציפייה שהבן אדם ישמוע על השטר יותר, או אין ציפייה שהוא ייזהר בשטרו. שואלת הגמרא, ורב מהי כמשמע לן? אז מה היה מטרת רב פה לומר שמחזיקי בנכסי בורח? מחאה שלא בפניו אבי מחאה, אם זה היה מטרה שלו, ואמר רב חד הזמנה, ורב כבר אמר את זה בעמוד א', אלא הכמשמע לן, במאי שרב אמר מחזיקים בנכסי בורח, הוא בא ללמד את הבא, ואפילו מיכה בפני שניים שאין יכולים לומר לו הוויה מחאה. מי הם לדוגמה? כמו אנשים חיגרים, צועם, לא, אין להם היכולת ללכת בעצמם להגיד את המחאה למחזיק. הם חיגרים. אגב, ראינו כבר עכשיו מעוין בצד, תחת הנושא מבנה המעוין מופיע, וכתבנו שתי דעות במחאה שנאמר בפני שניים שאינן יכולים לומר לו למחזיק. נמשיך בגמרא. אמר רב ענן לדידי מפושע למיני דמור שמואל, נאמר לי בשמו של שמואל, מיכה בפני שני בני אדם שיכולים לומר לו אב ימחה, מיכה בפני שני בני אדם שאין יכולים לומר לו לא אב ימחה. ובזה שמואל חולק על רב, וגם הבלטנו את זה עם הסימונים אצל תחת המעוין הראשון שזה מייצג את רב, כבקבנו שאין יכולים, והתוצאה בכל זאת אב ימחה. פה אצל שמואל גם כבקבנו שאין יכולים, והתוצאה לא אב ימחה. ורב, איך רב יכול לומר שמחאה בפני אנשים שאין יכולים לומר לו זה בכל זאת הוי מחאה? הרי מחאה זה דבר שצריך להגיע לאוזניו של המחזיק. אין בעיה, חברך חברה איתלי, וחברה דחברה חברה איתלי, שאותם חיגרים ששמעו, נכון, הם עצמם לא יכולים להגיע למחזיק, אבל הם יכולים לספר המחאה לחברים בריאים שלהם, והם יגיעו איכשהו, כי הם יכולים, הם יגיעו למחזיק עצמו, וגם אם הם לא יכולים, הם יכולים לספר את זה הלאה למישהו אחר, אבל בסופו של דבר זה יגיע לאוזניו, לידיעת המחזיק, ובכך הוא ימשיך להיזהר בשמירת השטר. אמר רבה, הלכתה, אין מחזיקים בנכסי בורח. עכשיו, באופן שטחי או מיידי, מה זה אומר לנו במילים אחרות? זה נשמע שמחאה אינה מועילה שלא בפניו. מחאה שלא בפניו לא אוהבי מחאה. ומה רבה ממשיך בפסק מספר 2 שלו? ומחאה שלא בפניו הוי מחאה. וואו, אבל זה סותר מה שהוא אמר במספר 1. טעותי? האם יש כאן שני דברים סותרים אחד את השני? כי כשאמר שאין מחזיקים בנכסי בורח, במילים אחרות לבן אדם בבריחה, אז הוא לא יכול, פשוט לא יכול, בגלל התנאים שלו, לא יכול לבוא בפני המחזיק, וממילא אחרת אין מחאה. אז איך זה שאתה אומר שמחאה שלו בפניו? זה כן מחאה. לא קשיא. כאן בבורח מחמת ממון, כאן בבורח מחמת מרדין. מרדין זה רציחה. יש בן אדם שהוא בבריחה. אם הוא בבריחה בגלל הוא לא רוצה להישאר במקומו בגלל אנשים מקומיים רוצים לגבות ממנו כספים. אין לו, לא, אין לו יכולות לשלם את החובות, אז, ואם הוא יישאר במקומו יציקו לו, אז הוא בורח. שיגיע למרחקים, אנשים לא יציקו לו כי הוא לא נמצא אצלם. אין לו בעיה אם אנשים ידעו את מיקומו. אז במצב כזה הוא אמור לומר מחא, גם אם הוא לא, גם אם זה לא בפני המחזיק. אבל אם הוא בורח בגלל השמה של רציחה, היינו חושדים בו כרוצח, אז עצם מיקומו, ידיעת מיקומו מסכן אותו, אז לכן הוא לא רוצה להזדהות, למחות ולהזדהות איפשהו, לא משנה איפשהו. לכן במצב כזה זה הדין של אין מחזיקים בנכסי בורח. אם הוא בורח, מחמת מרדין, מחמת חשש רציחה. מילה מרדין זה רציחה בלשון פרסי. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה להסבר הרבינו גרשום שנמצא לקראת סוף הפירוש שלו. כאן בבורח מחמת ממון שמחויב לאנשי העיר, אין צריך לו להחביא עצמו כל כך, והיה יכול למחות שלא בבניו ואב ימחה, והיא לא מיכה והחזיק אחר בנכסיו, הרי חזקה. אבל בורח מחמת מרדין שמורד ומחויב למלכות, אנחנו הזכרנו נושא של האשמה ברציחה, זה נלקח מהרשב"ם. אין מחזיקים לחסב משום דאי הווה מוחה, יוודא למלכות היכן הוא ויבקשו עד שימצאו, ויהיה מסוכן בגופו, ומשום הכי לא מיכה ואין מחזיקים בנכסיו. חזרה לגמרא, אבל קודם הסתכלות בשוליים. נושא, מהו תוכן נוסחה של מחאה שנאמר שלא בפניו? הגמרא, הכי דמי מחאה. אנחנו מתמקדים על מחאה שלא בפניו. מה הוא צריך לומר כדי להזהיר בזה את המחזיק, שאם הוא לא באמת קנה את זה, אם הוא טוען שהוא קנה את זה, שישמוע על השטר. הגמרא או פותחת בדוגמה, שלמרות ששאלנו מה זה כן מחאה, הגמרא פותחת בשלילה, כוונה מה שאינו מחאה, ואחר כך אנחנו מספרנו פה א' אחר כך ב' יהיה הדוגמה שאנחנו מחפשים. אז מה זה מחאה? אמר רב זביד, פלניה גזלנאו, לא אוהבי מחאה. אם איזה בעלים ראשונים קוראים למחזיק, קוראים את שמו ואומרים הוא גזלן, זה לא נחשב מחאה, כי המחזיק פשוט הוא לא יודע למה קוראים לו גזלן. אנחנו חייבים בדרך המחאה לזרז את המחזיק לשמור על השטר, זה כל מטרת המחאה. ואם הוא לא יודע למה קוראים לו גזלן, אז לא השגנו את המטרה, דיינו עזרה לשמירת השטר. אבל מה? פלניה גזלנה הוא דקאחי לה להראי בגזלנותה. אם בעלים הראשונים טועים אותו שאוכל פירותיי, פירות קרקע שלי, הוא גזלן כי אוכל אותם בגזלנותה, לא, זה לא שלו. ולמחר, אנחנו ממשיכים בדף למדת עמוד א', ולמחר תבן עלי לדינה, בעלים ראשונים מוסיפים, ואני מתכוון לתבוע אותו לדין, טוב, אבי המחאה. זה כל המטרה של המחאה, וזה הדברים די ברורים. יש הערה ברשב"ם, בשורה ראשונה פה בדף למד ת', ואם לא אמר למחר תבן עלי בדינה ומאפיק נמיני, אלא לא נהי גזלן דכאכיל לרעי לאדמה שלי בגזנותה בלבד, הרי הוא כנותן פגם בחברו ולא כמוסר עדות ואינה מחאה, כן, בירוש רבנו חננאל. זה הסבר אחד. יש עוד הסבר בהמשך, המשך דברי הרשב"ם, אבל בשבילנו זה מספיק. למה חשוב שהוא יוסיף גם כן את המשפט ולמחר תבן עלי לדינה. לפני שנתקדם, שוב פעם אנחנו פונים לשוליים, למבנה, ומופיע שם המשולש, משולשים, אבל משני כיוונים. אנחנו נראה עם השפיץ למעלה, זה דברי המוחה. הפוך, אנחנו נשמע דברי העדים ששומעים המחאה, איך הם מגיבים למחאה, הם ששמעו את המחאה. בנוסף, פס הכפול שאתם רואים הם השיטות בכל מקרה ומקרה. הנושא, אנחנו נראה דיון אחרי שאמר המחאה, המוחה או העדים אומרים שלא יעבירו את המחאה הלאה. עכשיו, הגמרא. אמר, בן אדם על הקרקע, על בנים ראשונים, אמר לעדים, לא תאמרו לי. הוא אמר מחאה, אבל יחד עם זה הוא אמר אל תגידו לו מחאה זו. מהי? אמר רב זביד, הקמה לא תאמרו לי, אז לכן זה לא נחשב מחאה. רב פאפה אמר, רב פאפה הבין בצורה אחרת, לדידי לא תאמרו לי, לאחריני אמרו לו. הבן אדם, הבעלים הראשונים התכוון, אל תגידו, אל תספרו את המחאה הזה למחזיק, אבל זה רק אותו בשלילה. לאחרים אפשר לספר את המחאה, ואז חברה חברה איתלי, חברה דחברה חברה איתלי, בכל זאת זה כן יגיע לידיעת המחזיק, אחד מספר לשני, אפילו אם בהתחלה הוא אמר תספרו למחזיק. אמרו לי, עכשיו מה שחילקנו את הגמרא, את הסוגיה הזאת, תשימו לב, מספר רומאי אחד וא' וב', ואחר כך מספר רומאי שניים, א' וב'. בכל קטע יש מה שמאפיין את שני המשולשים, אבל המשולש ההפוך הוא פשוט אותו מקרה, רק תגובת העדים ששמעו את המחאה. אז אמרו לי, לא אמרינן לי, בן אדם אמר מחאה. כשהעדים שמעו, מה היה תגובתם? אנחנו לא מתכוונים לומר למחזיק מה שאמרת. אמר רב זביד, כאמרו לי, לא אמרינן לי, הם אמרו שהם לא יעבירו את המחאה הלאה, אז לכן זה לא נחשב מחאה. רב פאפה אמר, שוב פעם, הוא הבין אחרת, מה שאנשים האלו אמרו זה לדידי לא אמרינן לי, לאחרים יאמרי להו. אנחנו רק, הם מתכוונים לא לומר את המחאה למחזיק עצמו, אבל לאחרים הם יספרו, חברה חברה איתלי וחברה דחברה חברה איתלי. אמר להו, מקרה שניים, לא תיפוק לחושותה, במקום לומר בשעת מחאתו לא תמולה, כאן הוא, בוא נגיד, מרחיק לכת, אותו מוכה, אותו בעלים ראשונים, ואומר, לא תפוק לכו שוטה, מה הכוונה? לא יצא דיבור מפיכם. שוטה זה דיבור. אז זה נשמע כולל יותר, מניעה חזקה יותר. אמר רזביד, הכאמר, לא תפוק לכו שוטה. ולכן זה אינו מחאה. אמר אמרו לי, כאן זה התגובה, עדים אחרי ששמעו את המחאה, הם אומרים לא מפקינן שוטה. וכאן ההפתעה, אמר פאפה, הכאמרי לי לא מפקינן שוטה. עד עכשיו רב פאפה היה, בוא נגיד, גמיש, אבל פה זה כבר יותר מדי. אם הם אומרים, אנחנו לא מתכוונים להוציא מילה מפינו, אז זהו, זה נעצר, זה לא יכול להגיע, ואין סיכוי שזה יגיע למחזיק. רב הונא ברי דרב ישוע אמר, הוא חושב אחרת. נכון הם אמרו שלא יצא דבר מפינו, אבל יש כלל בהתנהגות אנשים, קומיוטה דלא רמיה עלי דיניש אמר לה ולאו הדתי, מה שלא נוגע לבן אדם עצמו, למרות שהוא אמר כך וכך, איכשהו עם הזמן הוא יפליט את זה בלי תשומת לב למה שאומר מקודם. אנחנו נפנה לרשב"ם. יש בשורה רביעית ברחבות מתחת לגמרא, כתוב ברשב"ם, ומילתא בפי נפשהו והכה עירי שציווה אותם לומר לו, כפי שאנחנו מספרנו את זה כדוגמאות חלוקות, כדוגמאות נפרדות, אז במספר עומי 2 זה לא המשך של מספר עומי 1, אלא זה מקרה חדש, שכאן הבעלים הראשונים לא הגבילו את השומעים. הוא אמר את המחאה, תגידו לו, והם אמרו, לא מפקינן שוטה, אנחנו לא יוצא מפינו מילה. אמר רב פאפה, הכה ודאי מודינה, כאן אני, רב פאפה שהייתי גמיש מקודם, כאן אני מודה, דלא אבי מחאת, כאמרי, הם אמרו, שום דבר לא יוצא מפיהם, לא מפקינן שוטה. דמשמע, באמרה כזאת, משמע לא, ולא לאחרים. אלו השומעים את המחאה לא מתכוונים לומר, לא רק שלא יגידו למחזיק, אבל גם לאנשים האחרים. ושוב, כמו שראינו מקודם, אב הונא, אומרים שהוא חלק, מאחר שזה לא דבר, שמיעת המחאה, זה לא דבר שנוגע לעדים עצמם באופן אישי. אז נכון אמרו שהם לא יגידו, אבל עם הזמן הם יפליטו את זה. ולכן, גם במצב כזה שהם אמרו לא מפקינן שוטה, לפי רב הונא ברבי ישועה, זה כן נחשב מחאה. עד כאן שיעורנו להיום.